אי אפשר שלא להתייחס לטבח, לפיגועים הנוראיים שהיו בשבת האחרונה. הרבה כיוונים ועניינים קשורים לדבר הזה, אבל נפתח ב הסבר מאוד מיוחד למאמר חז"ל על הפסוק אדם אתם, אתם עם ישראל קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם. המאמר הזה כפשוטו הוא קשה, אם כי לפעמים, לצערנו, אנחנו רואים אנשים המהלכים על שתיים ואינם בני אדם, אבל הכוונה של חז"ל לומר, אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם, דבריהם של חז"ל מתייחסים אל הכלל. והרי אנחנו יודעים במשנה במסכת אבות שהיא קובעת שחביב אדם שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז איך אפשר להבין? אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם. המאמר התלמודי הזה הוא תמיד שימש סיבה נוספת לאנטישמיות. אז יש למאמר הזה ביאור שהוא נוגע לענייני דיומה שלנו, והוא נאמר על ידי הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין. הרקע לדבריו הוא משפט בייליס. מישהו יודע מה זה משפט בייליס? טוב, גם אני לא. אז אני אקרא לכם ממה שכתוב פה בדף. בשנת תפרש עין דלת, בעיירה או בעיר קייב שבאוקראינה, נערך משפטו של היהודי רבי מנדל בייליס. שלטונות רוסיה העלילו עליו שהוא הרג גוי כדי להשתמש בדמו לאיזה פולחן דתי. אבל כלל ישראל הרגיש שהמשפט שלו הוא בעצם לא משפט רק שלו, הוא משפט של עם ישראל כולו. והמשפט הולך, הוא מתנהל, ובעצם היהדות כולה הושבה על ספסל הנאשמים. ואז מישהו מהתובעים הזכיר את מאמר חז"ל, אתם קרויין אדם ואין אומות עולם קרויין אדם, ואמר שהמאמר הזה הוא זה שהוביל יהודי כמו רב מנדל בייליס לעשות מה שעשה, כי הרי אין אומות עולם קרויין אדם. ומי שעמד בראש הרבנים שסייעו סנגוריה היה הרב יעקב מזעה, רבה של מוסקבה. והוא קיבל איגרת מרב מאיר שפירא מלובלין, שאז התמנה להיות רבה של גלינה, והוא עוד פחות מבין 30. והוא הסביר כך, אנחנו רואים שכאשר יהודי אחד עומד למשפט, מיד זה הופך להיות, היהדות כולה הופכת, עומדת למשפט. תופעה כזאת שגורלו של יהודי בודד אכפת לו לעם כולו. ולכן העם כולו עושה מאמצים להציל את היהודי הזה. אבל הוא אומר, לעומת זאת מעשים בכל יום, אצל אלה שאינם בני ברית, שמישהו מהם עומד לדין, ואף אחד לא מתעניין. אמנם יש לו מסביבו עורכי דין וכל מיני אנשים שהם קרובים, ומשפחה וכדומה, מכרים, אבל לא רואים התגייסות עממית כשאחד שאינו בן ברית הוא עומד למשפט. ולזה התכוונו חכמים. אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. אפשר להגיד אדם בכמה אפשרויות. אדם, איש, גבר. אז למה הפסוק אומר, אדם אתם? אומר שפירא מלובלין, כי איש יש לשון יחיד ולשון רבים. איש, אנשים. גבר, גברים. אבל אדם, לא אומרים אדמים. המילה אדם, כשאתה מתכוון גם לרבים, היא בלשון יחיד. כלומר, אדם, זו המשמעות שאפילו היחיד הוא מחובר אל הכלל, ועם ישראל מרגיש שכאשר יהודי אחד עומד למשפט, כל היהדות עומדת למשפט. וזה הפירוש, כך כתב רמר שפירא מלובלין לרב מזה, רבה של מוסקבה, לטעון במשפט בייליס, תאמר להם, אתם קרואים אדם, רק אצל עם ישראל רואים תופעה מופלאה כזאת, שאחד עומד למשפט, ואתם כולכם קרואים אדם, אדם אחד. ואצל אומות העולם לא מצאנו דבר כזה. אני אומר את זה כהקדמה באמת תחושה שכאשר קורה משהו לאיזה יחיד מישראל, שלא הכרת אותו ולא תכיר אותו, אבל פגיעה באדם מישראל היא בעצם תחושה כללית של פגיעה בנו. אתם קרואים אדם. כמו בצבא, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. זה תופעה שאנחנו רואים אותה. כותב הרב חרלאפ על שפיכת דם ישראל. הוא כותב במעייני הישועה. בעקבתא דמשיחא תהיה כל ההתגברות של הכוחות הרעים למנוע את ביאתו של המשיח. כי אם המשיח מגיע, הם גמורים לגמרי. והואיל ואין הגאולה יכולה להתגלות, כי אם על ידי מספר ידוע של ישראל, כמו במתן תורה, שאמרו חז"ל שאם היה חסר אדם אחד מישראל, לא הייתה התורה ניתנת להם, כך גם הגאולה. בלי מילוי המספר הידוע, אי אפשר לה להתגלות. והרב חרלאפ לא אומר מה המספר הידוע, אבל יש ידיעה כזאת. יש מספר ידוע שבלי זה הגאולה לא יכולה להתגלות. ועל כן מתגברים הכוחות הרעים לשפוך דם ישראל כדי להפחית את מספרם של ישראל. יש להם הרבה כוונות, אבל זה אחת התחושות שלהם, למעט את ישראל. וזהו הרז של שפיכות דם ישראל בעקבא דמשיחא. יש, כאמור, כל מיני סיבות ריאליות אחרות, אבל הרז של הדבר הזה, זה לשמה, להמעיט את המספר של ישראל. אולם, כמו שהיה במצרים, כאשר יענו אותו כנרבה וכן יפרוץ, כך אתה. כל מה שישפכו יותר את דם ישראל, עם ישראל יתרבו ויפרצו ביותר, ואז יתגלה בן פרצי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרר גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. כלומר, הם לא יודעים שהדבר הזה יגרום ריבוי, והריבוי הזה בסופו של דבר יממש את מה שכוחות הרע מתפחדים ממנו, זה ביאתו של המשיח. וברש"י בתחילת שירת הים, על הפסוק, וברוב גאונך תהרוס כמך. שואל רש"י, למה לא כתוב, וברוב גאונך תהרוס כמנו? הרי אלה שהם נלחמים בנו, אלה שקמים נגדנו, הם קמים נגדנו. אז למה כתוב, וברוב גאונך תהרוס כמך? אלה שקמים נגדך. אומר רש"י, מי הם הקמים כנגדו? אלו הקמים על ישראל. וכן הוא אומר, כי הנה אויביך יהמיון, מה הפשט? על עמך יערימו סוד. על כן קורא אותם אויביו של מקום. ולכן, רבי מאיר שפירא מלובלין אומר, שלאחר פטירתו של יהודי, אומרים את הקדיש, שבתוכן שלו אין שום מזכור לפטירתו של יהודי. התוכן של הקדיש, רק הכותרת שלו, זה בקשה שיתגדל ויתקדש שמו של השם בעולם שהוא ברא. מה זה קשור לעניין? הסביר מאיר שפירא מלובלין, כי כל יחיד ויחיד בישראל מגדיל את קדושת שם השם בעולם. על ידי כל אחד מישראל מתרבה הקדושה בעולם. לכן במסכת ברכות ישנה דעה שיש הבדל כאשר עושים זימון, אם המזמנים הם עד 10 ו10 ויותר מזה עד ל100 ו100 עד ל1000, זה מדרגות שונות בקידוש השם. נמצא שבהיעדרו של יהודי, אז מתמעטת כביכול קדושת שם השם הגדול. לכן מתייצבים אנחנו מיד בשעה זו של היעדר קידוש השם, ומבקשים יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה לא רק עניין אישי, אלא כפי שרש"י כותב קודם לכן בשירת הים, אנחנו אומרים שם את הפסוק, השם איש מלחמה, השם שמו. אומר רש"י שהמילה מלחמה הולכת גם על שמו. השם איש מלחמה, כיצד? השם נלחם על ידי שמו. מלחמותיו לא בכלי זין, אלא בשמו הוא נלחם. כמו שדוד המלך אומר לגוליית, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות. כלומר, כאשר עומד יהודי, כאשר עומד מלך להילחם עם הגויים, הוא מבין שהמלחמה היא על הופעת שם השם בעולם. ואין הכוונה שלא צריכים להילחם בכלי מלחמה, כיוון שההלכה אומרת לנו לא לסמוך על הנס, אבל הפירוש שאנחנו נלחמים בשם השם, כלומר אנחנו יודעים מה המקור שנותן לנו כוח להילחם ועל מה אנחנו נלחמים. כמו ששמעתי מהרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, את הפירוש על הפסוק בתהילים, אלף הרכב ואלף הסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. הוא אמר, האם הפירוש הוא אלף הרכב ואלף הסוסים, ואנחנו יוצאים עם ספרי תהילים שיש בהם את שם השם, או שצריך להתבונן במה שהפסוק אומר, אלה רק ברכב ורק בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. כלומר, אנחנו מזכירים את שם השם על הרכב ועל הסוסים, או על הטנקים ועל המטוסים ועל שאר הדברים. הם נלחמים בלי שם השם, רק עם כלי מלחמה, ואנחנו מפעילים את כלי המלחמה, אבל הבנזין של כלי המלחמה שלנו זה שם השם. אנחנו מזכירים את שם השם על הרכב ועל הסוסים. אחר כך מצאתי שכך פירש מישהו בילקוט מעם לועז, פירש כך מפורש את הפסוק הזה בתהילים, ושנזכה להרבות קידוש השם בעולם.